Before him, alleluia, in hati, yabashot, alba, nechama, urbana, ianuya, ufinim, shel, kol, chesed, na'ata, belivi, yafena, Avishena, Kedam Shevet Nateah, Venivi Ochena, Venah Avishena, Kedam Shevet Nateah, Oni Tenu Vechah, Otiske Kovriya, בעולם שכולו טוב, ים גורו רפן, ורקמי הקיים.
פה בבניין, במקום סודי, חדר מורה. יש שם שני דברים שחשבתי שיכולים להוות לנו השראה. יש שם ספרייה קטנה, זה בית הצנחן. יש שם אוסף של וידאו, הם כנראה של צנחנים שנפלו בקרבות שונים מאז קום המדינה. ויש הרבה 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 אנשים נפלו. אתה מסתכל, כבר הרבה שנים עברו. יש שם מ-48, אם הם אז היו בצבא, אז אם הם היו בחיים, אז היום הם היו בני 80 אולי. יעברו עוד כמה שנים, עוד 20 שנה, עוד 60 שנה. מי ידע מי זה היה? ומה קרה עם החיים האלה? ואני יודע שזה הכל נורא יקר לנו פה במדינה הזאת, אבל כל אחד מאיתנו חייב לתת לעצמו דין וחשבון מה הוא עושה עם החיים שלו, מה המשמעות של החיים שהוא קיבל. כי החיים האלה לא יחזרו. לא יחזרו. והטיצ'ינג הזה, אם אתם לוקחים אותו ברצינות, הוא יכול להוציא אתכם מצורת קיום שבה יש בכלל מלחמה. שבכלל יש אנשים שנותנים ערך למלחמה. זה יעלה מהחיים שלכם לגמרי. אם אתם קולטים את המשמעות העמוקה של זה, אתם טיפלו אפיים ארצה, מכיוון שזה משהו שהוא תרופה לכל סבל שיש, לכל מלחמה שיש, לכל שכול שיש, לכל מחלה שיש, לכל הסרטנים, לכל העץ. זו תרופה שהיא אוניברסלית, היא לא מאכזבת, צריך לקחת אותה ברצינות, צריך ללמוד הרבה ולתרגל הרבה, היא לא באה בקלות. ואם לא נותנים את הכבוד הראוי, היא לא יכולה לעבוד, כי אז אתם לא תקדישו את המאמץ הדרוש כדי להפקיע את הסף, והסף הוא די גבוה, צריך להתאמץ קשה כדי להגיע למקום הזה שזה מתחיל לשרת אתכם ולעבוד לשלכם. וכשישבתי שם, שרפתי ספר ופתחתי אותו. וזה איפה שפתחתי. וכתוב דש מהנזיר. זה ספר של תומי לפיד. אז הוא בדק כמה נפשות יש בעולם ברגע שבו הוא כתב את זה, והוא רשם לכם את זה כאן. וזה קרוב לשישה מיליארד, והוא כתב שהוא היה בגואה וכמעט כולם שם היו ישראלים, והוא הלך ללונדון וכמעט כולם ישראלים, ובנקוק כולה ישראלים, וכך הלאה. והוא מספר שפעם הוא התבקש ללוות את דוד בן גוריון בסיור לבורמה. הלכו לארוחת צהריים עם נשיא בית המשפט העליון הבורמזי, בעיר הבירה רנגון, ושם הצטרף אליהם נזיר בודיסטי מגולח ראש שלבש גלימת תפוז. ונאמר עליו שהוא אחראי להוצאת הספרים המרכזית של הבודיזם שמושבה בצילון, שהיום סרילנקה, ושמו ניאנה פוניקה. אני מקווה שאני קוראת את זה נכון. ושפירושו בדיב מקומי איש שואף דעת. הוא אומר, עד כאן זה סביר. ומה שהיה פחות סביר הוא שהנזיר הבודיסטי ברך את דוד בן גוריון והמילים שיר למלאכם רביעי. זה לא למה אני מכירה לכם את זה. אבל מניין ידע הנזיר הבודיסטי יידיש, התברר שהוא יהודי יליד גרמניה. ושמו המקורי היה זיגיסמונד פניגר. והוא היה פעיל בתנועה הציונית, הכיר את ארלוזורוב, אבל נמשך למיסטיקה של המזרח, ולאחר שאיטר עלה לשלטון בגרמניה, הוא הגיר לצילון. והוא אמר, החיים הם בריאה הנשנית וחוזרת לנצח. ככה הוא שינן באוזניי, אומר תומי לפיד, ניאנה הפוניקה את הרעיון שהוביל אותו לבודיזם. וכאשר נפרדנו, ביקש למסור דרישת שלום לבן דוד שלו, חיים פניגר, בקיבוץ גבעת חיים. אז זה הסיפור, ומה שצד את עיני כאן, זה הציטטה שהוא השאיר בתור מזכרת לתומי לפיד, הוא אומר, החיים הם בריאה הנשנית וחוזרת לנצח. אני אומרת, כמה חבל. הבן אדם כבר עזב את כל העולם שבו הוא גדל, ופנה לכיוון רוחני, והלך לקצה השני של העולם, והקדיש את חייו לצאת מהבוץ, והוא מאמין שהבוץ הוא לנצח. איך הוא יכול לצאת מהבוץ אם הוא מאמין שזה מה שיש? הוא מאמין שהחיים הם בריאה הנשנית וחוזרת לנצח. זה בדיוק האנטיתזה למה שאנחנו מלמדים. אנחנו מלמדים שאפשר לצאת מכאן. הבודה אומר, וזה משותף לכל הזרמים בבודיזם, כולל הזרם שלו, איכשהו הטיצ'ינג לא הגיע אליו. פה גלגל החיים, פה כל צורות הקיום בגלגל שחוזרות ונשנות. אנחנו נמשיך להתגלגל בכל מיני מדורים פה, עד שלא נבין את הדרך, עד שלא נתרגל, עד שלא נקלוט ריקות. מי שקולט הוא מתחיל לעלות כאן. מתחיל לעלות והוא יוצא. פה זה על גן עדן, הבודה הוא עומד כאן, והבודה מצביע לגן עדן, והוא אומר, אם תעשו כדבריי, אם תתרגלו מה שאני אומר לתרגל, ותפסיקו לעשות מה שאני אומר להפסיק לעשות, אתם יכולים למחוץ את הגלגל הזה, כמו שפיל מוחץ בקטת קש. זה הטיצ'ינג של הבודה. זה למה הדברים האלה כל כך קדושים, וזה למה אנחנו נותנים להם את החשיבות הגדולה הזאת, ולמה אני מבקש מכם לא להדר וכך הלאה. כי זה לא סתם דיבורים. אני לא באה מארצות הברית סתם לדבר. זה מציל חיים, אם אתם נותנים לזה את המקום הראוי, ואם אתם לוקחים את זה ברצינות. אם לא תחלו ברצינות, אז פיליתם שבת נחמדה, והכל יישאר אותו דבר. אז זה הספתח שלי היום. בעזרת תומי לפיד. אז נעבור לשיעור 3. אז חזרה קצרה. מציאות מוחלטת. אמרנו שזה הריקות של דברים. ריקותם של דברים היא האמת האבסולוטית שלהם. היא אמת נעלה, גבוהה, נשגבה. נשגבה, למה? מה עושה אותה נשגבה? היא לא נשגבה מצד עצמה. אין בה קדושה מצד עצמה. אבל מה שעושה אותה נעלה ונשגבה, זה אם אנחנו באים איתה במגע, במדיטציה ישירה, אנחנו בדרך החוצה מסבל. זה מה שעושה אותה קדושה ונשגבה. ולעומת זה, מה זה מציאות כוזבת? למה היא נקראת כוזבת? כי היא לא כפי שהיא נראית. הצורה שבה דברים מופיעים לא תואמת את איך שהם באמת. האי התאמה הזאת, בגלל זה אנחנו אומרים שהיא מטעתת, או כוזבת, או משלה, או בדויה, ואנחנו כל הזמן שוחים בה. ולא היה שום בעיה עם על איזה שקנינו את הבלוק, שאנחנו לא מבחינים בבלוק. זאת הבעיה. וזה מה שגורם לנו את הסבל. אנחנו מקדישים זמן לצבור רכוש, וללכת לסלונים ליופי וכך הלאה. וכמה שאנחנו הולכים יותר לסלונים ליופי, אנחנו יותר מזדקנים. אתם זוכרים את הדוד מפתח תקווה, גם עכשיו פה צריכים להכיר אותו. נותנים לו חצי פתח תקווה והוא נהיה עצוב. ככל שאנחנו רודפים יותר אחרי הדברים האלה, הם יותר בורחים מאיתנו. דיברנו על האסכולות השונות מאוד בגדול, קורס על האסכולות זה לימוד מאוד מפורט שאנחנו לא עושים אותו בקורס הזה. וקיבצנו ביחד 3 אסכולות עיקריות של הבודיזם מהודו הקדומה למה שקראנו המתפקדים. הם כללו את האסכולה של האבידרמה, את האסכולה של הטרנטיפה ואת האסכולה של רק תודעה. ולעומתם שמנו את האסכולה של דרך האמצע, ולא סתם דרך האמצע אלא את הפרסנגיקה מדיאמיקה שנקראת אסכולת המסקנה של דרך האמצע. שזה בעצם מחצית של דרך האמצע, וזו המחצית שמעניינת אותנו כרגע. וזו המחצית שמאסטר שנטי לבבה מלמד, היא זו שאנחנו צריכים להכיר כדי להגיע להערה. לאסכולות השונות יש תפיסות שונות של הריקות, לכל האסכולות בבודיזם יש תפיסה כזו או אחרת של ריקות. הם לא תמיד יקראו לזה ריקות, או חוסר עצמי יגידו, או אין אני יגידו. ואנחנו אומרים שההבנה של האסכולות השונות של ריקות הולכת ומתעדנת. לרובן ההבנה היא לא שלמה, היא חלקית. לכל אחד מהם יש מושג אחר קצת על ריקות, והמושגים של הריקות הולכים ומתעדנים, והם כולם מועילים. אבל רק אחת מחזיקה בהשקפה שהיא נכונה לגמרי על ריקות, וזה הפרסנגיקה המדיאמיקה. והחכמים הבודיסטים, והרבה דורות כבר אומרים שזה מה שאנחנו חייבים להבין, אנחנו חייבים להבין את האסכולה הזאת היטב כדי להשתפר. זה התחיל ביבודה כמובן, אריה נגארג'ונה בתחילת האלף הראשון, הציג אותה מאוד יפה בספרים שלו, חוכמת השורש וספרים אחרים, אחר כך בא אסצ'נדרקירטי ופרשת, אריה נגארג'ונה כתב על דרך האמצע, אחר כך באו חכמים טיבטים ופרשיכו לפרש, בוודאי ג'צון קאפה וכל יורשיו, כל הדלאי למות, כל השושלת שאנחנו מלמדים. וכל אלה אומרים שכדי להשתחרר חייבים להבין ריקות על פי האסכולה של פרסנגיקה מדיאמיקה. וזו המטרה של מה שתשנתי לב בפרק הזה. הפרק הוא כולו לימוד על פרסנגיקה מדיאמיקה. האסכולת המדיאמיקה יש לה שני חלקים, ופרסנגיקה מדיאמיקה זה החלק העליון שלה מבחינת זה שהוא הכי נכון. ואנחנו אמרנו שהאסכולת המדיאמיקה אומרת שלשום דבר אין טבע עצמי משלו. אמרנו שהעת שלנו הוא בחזקת אשליה, כי נדמה לנו שהוא עת מצד עצמו, ועוד שאין לו שום טבע עצמי משלו. וההוכחה היא שאם יבוא כלב הוא לא יראה פה עת, הוא יראה פה אולי צעצוע ללעיסה, אז אין לו טבע עצמי משלו. ואם אני אתחיל לשאול, אוקיי, אני רואה את הכלב רואה צעצוע, מי צודק? מה זה באמת? לא נוכל למצוא. כי הוא ריק. אנחנו הולכים להגיד מה הוא באמת. כי הוא ריק, כי אין לו טבע עצמי. בגלל זה אנחנו הולכים להגיד, כי אין. ולראות ריקות ישירות, זה לקחת את מה שעשינו, את הדבר הקטן הזה שעשינו עם העת, ובמדיטציה עמוקה, ללכת לחפש איפה אני ולא למצוא. זה כמו שאלה ששאלתי, אז מה זה באמת? האם זה צעצוע או זה עת? אותו דבר, אנחנו עושים למשל אם לחפש את עצמנו, ואנחנו עושים את זה במדיטציה עמוקה, ואנחנו לא מוצאים. החוויה הזאת של אין, במדיטציה עמוקה, מפילה אותנו לתוך ראייה ישירה של ריקות. אז אם ככה, העת אין לו טבע עצמי, אבל הוא מופיע כעת, ומבחינה זאת הוא אשליה. הוא אשליה כי הוא לא כפי שהוא מופיע. ועד שלא בא בן אדם, או אני, ומשליחה עליו עת, אז זה מכה פלסטיק. ותו לא. שאפילו גם זה לא, כי גם מכה פלסטיק אני צריכה לשליח. אוקיי, נגיד שאתם מסכימים איתי שהעתיות באה ממני, אז אם ככה, מה גורם לי להשליך על זה עת ולא מה שהכלב רואה פה צעצוע ללעיסה? אמרנו, זה כבר הקרמה, זה החלק של הקרמה. זה ריק מלהיות עת מצד עצמו, אין לו שום קיום עצמי, אין לו שום תכונה עצמית, אין לו שום אופי עצמי, הוא לא בא מצידו הוא. אני לא יכולה לראות עת, אני לא יכולה להרגיש עת. בכל הדברים האלה אין עת, עת בא מהמיין שלי. ומה ששתל עתיות במים שלי זה הקרמה שלי. וזה קשור למה אני עשיתי בעבר. זה קשור למה אני עשיתי, אמרתי וחשבתי בעבר. אוסף של הרישומים הקרמים שהפשיל לי בתור קיום אנושי, ובתור בן אדם סביר שאני אשליך על זה את. ואתם יכולים להגיד, אי, אבל גם אנחנו רואים את, לא רק את. כן, יש לכם קרמה דומה, כי גם אתם אנשים. מה שמפריד בין הקבוצות השונות, בגזרות השונות בגלגל, זה שיש להם קרמות שונות. ולכל קבוצה שבתוך גזרה מסוימת, יש הרבה משותף בקרמה. יש חלק שהוא משותף ויש חלק שהוא אינדיבידואלי. עכשיו, המשותף, איפה הוא יושב? האם יש איזה פקיד של עולם הרוחות ששומר שם את כל הקרמות המשותפות? אין דבר כזה. זה הכל יושב אצלי. זה הכל אינדיבידואלי. אבל זה יכול להיות דומה בין יצורים. זה מה שעושה אותנו אנשים. זה מה שיוצר גבולות בין ארצות. פה יש מציאות אחת, עוברים את הגבול, יש מציאות לגמרי אחרת, כי הקרמה שלהם היא אחרת. וחלק גדול מזה משותף. ומה שמשותף זה שכולם רוצים להיות מאושרים, וכל אחד שונא לסבול. אז בפרק הזה, מאסטר שנטידבה מלבן סוגיות שונות שקשורות בהבנת ריקות על פי האסכולה של פרסנגיקה מדיאמיקה, וכדי ללבן אותם הוא צריך לעזר באחרים. הם מקשים קושיות, שזה השאלות שלכם, זה השאלות שאתם שואלים כשאתם באים. אז הוא שואל את כולם בפרק הזה. אז זה מה שאנחנו נעשה היום. כן.
העבירה, מיכל עזיקה, אז אנחנו לא אומרים לעשות אותה, רק בגלל שהיא נשאר את התודעה, ותגביל על הסבל.
יש גם חוקים של המדינה, הם עוזרים לנו, אבל זאת לא הסיבה העיקרית לעשות אותה. כדאי גם שתשמרי על חוקים של המדינה. אם את לא שמרת על החוקים, גם זה רישום קרמי שיביא לך סבל. אבל הסיבה העיקרית לשמור על המוסר, זה לא בגלל חוקי המדינה, ולא בגלל חוקי התורה, ולא בגלל מה שאמא ואבא אמרו, ולא בגלל מה שהמורים אמרו, אלא בגלל שאם לא נשמור עליהם, אנחנו נסבול. וכל הדברים שמניתי ברשימה, ההורים והדת והרבנים והמדינה, כל אלה, לא מספיקים למנוע את כל השחיתויות, נכון? פותחת עיתון, הכל מלא שחיתויות, כולל הרבנים, וכולל הממשלה. עובדה שהם לא מספיקים, עובדה שאפילו אנשים שאומרים את הכללים עוברים עליהם בעצמם. הדבר שבאמת יכול לשכנע אותי לשמור היטב על המוסר, זה ההבנה שאם אני לא אשמור עליו, אני אסבול. זה הדבר ההגיוני לעשות, זה הדבר היחידי לעשות אם אני מבינה את זה. אם אני רוצה לחסל את סבלי, אם אני מבינה שזה מאיפה שהוא בא, אז אני אשמור על מוסר. נאמר שאני שומרת את המוסריות. כתוב, לא תרצח, אני לא הולכת לרצוח אנשים. אבל בא מישהו ופוגע בילד שלי. רוב האנשים ישברו בנקודה הזאת. רוב האנשים יגידו...
השכם
לא... הבודיסט שמבין קרמה וריקות, אומר, איך זה שבא מישהו לפגוע בילד שלי? מאיפה זה בא? אני פגעתי בעבר. מה עכשיו יקרה אם אני ארוג אותו? אני מבטיחה שהוא יחזור עוד פעם. אני מבטיחה שתחזור אליי אלימות אם אני עושה את זה עכשיו. אם אני מבינה את זה, הסיכוי שאני אעמוד במבחן הוא הרבה יותר גדול. אז יהיה הרבה יותר קשה למצוא את הגבול שלי. כי אפשר לתמיד למצוא את הגבול. אוקיי, אני לא משקרת, לא משקרת, אבל לא במצב הזה שאני אסתבך אם אני אגיד את האמת. אם אני מבינה שאני אסתבך אם אני אגיד שקר, אז יהיה הרבה יותר קשה להעמיד אותי במבחן.
איך מגדירים את הנקודה שבה את באה להרוג, את באה לשקר, ואו שאת מדמיינת שאת לא רוצה לעשות את זה, או שאת כאב בלשקר או להרוג. איך זה נכנס לתוכל? שאת לא חושבת
עליו,
זה יעשה לי
משום בעתיד. את אומרת שזה הופך לאינסטינקט, שזה הופך להתנהגות טבעית, זה הופך לטבע שלי, בניגוד לטבע מחושב או מלאכותי. כמובן, כוחו של הרגל. ככל שאת מתרגלת יותר את המוסר, זה הופך יותר ויותר לטבע. אנחנו אומרים שאין דבר כזה טבע. טבע זה פשוט הרגל טבוע עמוק. זה כל מה שזה. וכל טבע אפשר לשנות על ידי תרגולי אחר אם רוצים. ואנחנו שואפים להגיע לנקודה הזאת. האריה שמבין ריקוד, בהתחלה עדיין יש לו אשליה, ועדיין יש לו 84 אלף פחות שלושה מגעים. עכשיו הוא מתחיל להתרגל, ובהדרגה בהדרגה, בזכות הידע שהוא ראה במדיטציה, הוא מחסל את כל הדברים האלה, והטבע שלו הוא משתנה, הוא עובר טרנספורמציה, הוא כבר לא אדם רגיל. בגלל זה. אז הנקודה הזאת תלויה במידת התרגול שלך, והלמידה שלך, וההבנה שלך.
מה
אם הביא אותי, שיחה שמגיעים מבינה, שמישהו בא באמת להרוג אותי, והדרך היחידה שלי היא להתגונן, לפגוע בו, כמובן להתחרטת לו, להרוג אותי. אז על זה יש לי שתי תשובות שאני נוטה לתת. אחת היא שאמא שלך השתגעה והיא באה להרוג אותה, היא לוקחת סכין והיא רצה אחריך עם הסכין, מה תעשי? מיד התשובה משתנה. מיד הרעיון שלנו שאני צריכה להשכים להורגו משתנה. אם זה אדם שאהוב עליי ושגמל איתי טובה. אבל מי לא היה אמא שלי? תעשי מאמץ למנוע ממנה, בוודאי. ואת לא תלכי להרוג אותה, תעשי מאמץ למנוע. ויכול להיות שתהרגי בדרך. אנחנו אומרים, אם חלילה אני מגיעה לכזה מצב שאני צריכה לאבד את חיי, עדיף לאבד את החיים האלה ולא להמשיך לסבול עידנים עידנים. אם אני מבינה היטב, זה מה שאני אבחר. שואלים את הדלאי למה, תמיד שואלים אותו את השאלות האלה. אז אתה עכשיו בבית הלבן, על יד הכפתור האדום, ואתה מקבל חדשות שהוזנקו טילים אליך, האם תלחץ על הכפתור האדום או לא? הוא אומר, I'll tell you when I get it. ולמה הוא עונה ככה? בגלל שאם אתה עשית את התרגול כמו שצריך, את לא תהיי במצב הזה. הוא לא יקרה לך, כי הקרמה שזה יקרה לך תיעלם. אז אתם מונים מצבים שהם קיצוניים והם קוראים אחת ל-5,000 גלגולים. תשמרו על המוסר בחיי יום-יום בקטן. אז לא תגיעי למצבים האלה.
מה שמשנה זה שמירת המוסר, זה כל העבודה שהיא פנימה. העבודה החוצה, החסד והכל, זה כדי, בסופו של דבר, כדי לעבוד פנימה ולא החוצה. זאת אומרת, אני עם המיינד שלי.
יש אספקטים כאלה ויש אספקטים כאלה. הרבה מהכללים הם לא לגנוב, לא לשקר, יש להם קשר לעולם החיצוני. ויש אספקטים פנימיים, לא לחמוד ולא לאחל רע לאנשים ולא לשמוח לעד וכל זה, זה אספקטים פנימיים.
זה כדי שלא יישאר במים שלי, לא בשביל השני.
גם זה וגם זה. והשני, אם תחשבי מאיפה השני, הוא ריק, נכון? קרמה לוקח לזמן להקשיב. יכול להיות אדם צדיק מאוד ורע לו. הוא צדיק גדול, הוא שומר היום על המוסר, הוא עוזר לאחרים. יש לו קרמה ישנה שמבשילה לו. קרמה לוקח לזמן להבשיל. בגלל זה התחלתי את הקורס הזה, אמרו, תהיו סבלנים. אתם שמעתם את הדברים ואתם מתחילים לשמור על היומן, ואני מקווה שתתחילו לשמור על היומן, כי זה איך שיוצא מסמסרה. זה לא בכך שמיד את מקבלת תוצאות, זה לוקח זמן. יש לנו במתחתנו המון קרמות. בכל עץ בצרידה 64 רישומים. נגיד שזה שנייה, כפול 60, כפול 60, כפול 24, כפול 365, כפול 80 חיי אדם, כפול כמה גלגולים, אין ספור. אז יש לנו כמות אדירה, לא תתואר, של קרמות, ורובן לא מוצלחות. רובן הגדול, 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 הצובות ביותר. למעשה, כשאדם מתחיל לעלות על הדרך ולתרגל ברצינות, מה שקורה זה מזדרז את ההבשלה של הקרמות האלה. לפעמים קצב הצרות הולך ומתגבר בהתחלה. וזה טיהור. יש גם דרכים לטהר למנוע את ההבשלה שלהם. אז לא לדאוג, אם את עולה על הדרך, זה התרופה האולטימטיבית. ולפעמים עד שאת לומדת לנטרל את הקרמות, בינתיים הם תפסו אותך בדרך, בדלת, עוד לפני שלמדת לסגור עליהם את הדלת. אז יש תקופת מעבר כזאת, וצריך סבלנות לעבור דרכה, ואורך רוח והתמדה, ולהבין במה מדובר. מדובר באושר שלך ושל כל היצורים, לא פחות. אז ככל שההבנה שלך של זה גדלה, והחמלה שלך גדלה, זאת תהיה מוכנה לעמוד יותר בקושי, ואם את תתרגילי טוב, גם תמנעי אותו די מהר. אנחנו נדבר על זה בקורס לוג'ון, כי זה המומחיות של הלוג'ון. איך להפוך בעיות לדרך. כל הדיון הזה על המוסר, בסופו של דבר אנחנו אומרים, הדברים ריקים מקיום עצמי, וזה קרמה. קרמה זה כמעט הכל קשור באיך אני עם הזולת. אתם רוצים נוסחה פשוטה? אם אני טובה לזולת, זורעת קרמה טובה, יהיה לי טוב. אם אני לא טובה לזולת, זורעת קרמה שלילית, לא יהיה לי טוב. פשוט מאוד. הכל בסופו של דבר יורד לאיך אני עם הזולת, טובה עם הזולת או לא טובה עם הזולת. זה הבסיס. ככל שמבינים יותר ריקות, מבינים יותר את המנגנון של קרמה וריקות, ככה יותר ויותר אנחנו נהיים חסד ג'אנקי, מחורי חסד, חזירי חסד. ואנחנו לומדים, החסד הזה ינטרל הרבה קרמות. הן מבשילות לפי סדר, יש להן סדר עדיפות של הבשלה, לפי עוצמת הקרמה, ואנחנו צריכים ללמוד משהו של קרמות חזקות. ויש כאלה שכבר שתנו, הם כבר פה, אנחנו עוד לא תפסנו אותם והם יפשילו לנו. אז המתרגל הרציני שמבין במה מדובר, לאן אנחנו הולכים, אנחנו הולכים לחסל כל סבל שלנו ושל אחרים. אז אחד כזה מתפוצץ בפנים, אז אנחנו אומרים, אוקיי, וממשיכים, אנחנו לא נותנים לזה להפיל אותנו. כי אז מה? אם ניפול, אז מה עשינו? אנחנו נמשיך לסבול וכל אחרים נמשיכו לסבול. אז אנחנו צריכים ללמוד להתאושש מהר. מה יביא אותנו להתאושש מהר? החמלה. בגלל זה אנחנו כל כך הרבה מטפחים חמלה, כי זה לא רק מדובר בי, מדובר בכל מי שקרוב אליי, הם כולם תלויים בי ובתרגול שלי. אז מי אני עכשיו אומרת, אוקיי, היום אין זמן תרגל, או היום אין לי מצב רוח תרגל, אני לא יכולה לעשות לעצמי כזה דבר, אם יש לי חמלה. אם אני באמת לא יכולה לעשות את הכאב שלהם, אני מבינה שהוא כולו בא ממני, אני צריכה למצוא איך אני מחסלת את זה, איך אני מחסלת את הזרעים האלה. וצריך לזכור שכל הקרמות מתקלות, ברגע שמפשיל משהו, הוא הלך. אז לפעמים אומרים, ברוך שפטרנו. בא, הפשיל, סבלתי, הלך, נגמר. אם אני עכשיו לומדת לא לשתול את הדבר הזה יותר, בהדרגה הם ייעלמו. כי אני לא שותלת חדשים, ואני לומדת לטהר את הישנים, בהדרגה הם ייעלמו. אז אנחנו נעשה מנדלה ונצא להפסקה, ואני שמחה שאתם מתמודדים עם הדברים האלה.
ופנינים של כל חסד הם באתם לביבי ערפנה ולך הנשנה כגל של אתנת הערה לביבי ערפנה ולך הנשנה כגל של אתנת הערה תזכה כל בריאה לעולם שכולו טוב.
איזה גדול, איזה גדול.